Chez Adobe, אנחנו מודים מאוד לרבה שלי למצוא הצעה הורים השקופים כדי לשפר את השקופים לאחר שלנו. הרב אשכנזי מוכר לשקופים משיעוריו הפופולריים ששולח כל שבוע לשקופים עם מקורות והם השראה לכולנו ולהציג שקופים לרחבי העולם. הרב אשכנזי יחלק איתנו טיפים למצוא הצעה טובה. כאן המקום להודות למשרד לעזרת השקופים על עזרתם מכל זה.
ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. לחיים, לחיים. נו, לחיים אמיתי יש? איפה? אין לחיים פה? אין לחיים, מה? הוא לקח איתו את כל הלחיים מניו יורק. לחיים, לחיים. בראשון לציון ישנו רב שמדבר כל שבת 5 דקות. הדרשה של שבת שלו בערב שבת נמשכת בדיוק 300 שניות. לא שנייה אחת יותר, לא שנייה אחת פחות. רב יקה, קהילה יקה, מסודרים, מאורגנים, גם הדרשה מסודרת. ככה זה נמשך 32.5 שנים. מעולם לא הייתה שום חריגה. הוא מתחיל בשבע, מסיים 7:05. במשך הזמן המתפללים בבית כנסת למדו שהם צריכים להעביר את הזמן הזה. מי שאוהב את הדרשה של הרב, מקשיב 5 דקות. מי שלא אוהב את הדרשה של הרב, מוצא תעסוקה ל5 דקות, שיחת השבוע, דבר מלכות, כל אחד מה שהוא עושה, להעביר את הזמן הזה. אחרי 32.5 שנים, שבת אחת, שבת רגילה, לא שום דבר מיוחד. לא שבת חנוכה, לא שבת תשובה, לא ערב ראש השנה, שום דבר. שבת לך לך. שבת רגילה, תחילת החורף, כולם עייפים. הוא עולה לדבר, ולא סוגר את הפה. 5 דקות, 6 דקות, 7 דקות. נשים מתחילים להסתכל אחד על השני, אף פעם לא קרה דבר כזה. זה קהילה מסודרת, שהנשים בבית יודעות מתי להוריד את הדגים מהאש, לשים על השולחן, מתי הבעל להיכנס מהתפילה. והוא מדבר 10 דקות, 11, 12, לא סוגר את הפה. אחרי 13 דקות הוא עוצר. הוא מחייך, הוא אומר, רבותיי, אתם שואלים את עצמכם מה קרה לרב שלכם? מה קרה היום מדבר? הרב שלכם הוא אדם מאוד מסודר, מה קרה היום? מה מדגדג לו בפנים? אני אסביר לכם. אני, הוא אומר, מכין את הדרשה בדרך מהבית לבית הכנסת. הדרך לוקחת 5 דקות. יש לי 5 דקות לחשוב מה לדבר, אחר כך 5 דקות אני מדבר. היום היו עיכובים בכביש. המאגרים בכניסה לפריז סגרו את העיר, לא היה אפשר ללכת, הייתי צריך לעשות סיבוב. הלך לי 30 דקות להגיע לבית כנסת. היה לי הרבה זמן לחשוב מה לדבר, עכשיו אתם תסבלו בהתאם. טוב, אני יצאתי מהבית היום ב-4 בבוקר, לא ב-4, יותר מאוחר קצת, ב-7 בבוקר. היה לי עד עכשיו, ברוך השם, 14 שעות. הרבה זמן לחשוב מה לדבר. בסדר, אני מקווה הבאתם תפילין. עד נעשה בתיקים, לחבר למיירים. עד הבוקר, בעזרת השם, זה יום שישי מחר, אין עבודה. בארץ יום שישי זה יום חופש. לגברים בוודאי, נשים עובדות קשה, גברים יום שישי זה יום חופש. אז אפשר לדבר כמה שרוצים, להגיד עניינים חשובים. טוב, עד שהציבור יתכנס ויתאסף, רוצה לספר משהו מהניסיון שלי, על הנושא הזה של שיעורים, אחר כך ניכנס באמת לתוך העניין. בג' תמוז, תוף שין עין א', כמה שנים זה כבר? 8 שנים, 9 שנים. לצערנו, הזמן עובר מהר. ג' תמוז, תוף שין עין א', אני מקבל טלפון מהשליח הראשי בראשון לציון, הרב יצחק גרוזמן, שליח ותיק, 40 שנה. אני באותה תקופה גרתי למשך זמן קצר בכפר חב"ד. קניתי דירה בראשון לציון, זה עלה הרבה כסף, לא היה לי כסף לשלם אותה, אז המשכתי להזכיר אותה למי שגר בה קודם, ועברתי לגור מאחורי ההורים שלי בכפר חב"ד, בשנתיים עליהם קרוון מאחורי הבית, גרתי שם, המשכתי להזכיר את הבית שקניתי, וככה היה לי כסף לשפץ אותו, עלה לי איזה 50 אלף דולר לשפץ אותו, אז ככה מימנתי את זה. אני גר בכפר חב"ד, מתכוון לחזור לראשון בראש חודש אלול, התקשר אליי הרב גרוזמן, הוא אומר לי, תראה, שניאור, פנו אליי מאיזשהו בית כנסת פה בעיר, בית כנסת גדול אשכנזי, שמחפשים רב. חשבתי עליך, אולי אתה מתאים. הוא אומר לי, עכשיו תראה, היום ג' תמוז, אני עכשיו כותב לרב פעם, אני רוצה לכתוב משהו חדש, לא יכול לכתוב אותו פעם שכתבתי בי"א ניסים, צריך משהו חדש, אז אני רוצה לכתוב לרב שאתה לוקח על עצמך את זה, האם זה מקובל? אמרתי, כמובן, כן, בסדר, שלחת פעם. ראש חדש אלול, אני חוזר לראשון, דבר ראשון שאני עושה, שבת ראשונה אחרי ראש חדש אלול, שב עשראי, שב שקטין, אני הולך לאותו בית כנסת. באמת היה מקום ענק, אין בכל העיר בית כנסת כזה. 300 מקומות, כנסת עתיק, יפה מאוד, אבל אין אנשים. יש בית כנסת, יש כיסאות, יש פרוז'קטורים, אבל אין אנשים. אשכנזים, זקנים, הצעירים, או שהם לא דתיים, או שעזבו את ראשון, הולכו להתיישבות, למתנחלויות, לכל זה, או לערים של הציבור הדתי-לאומי, אבל לא גרים בראשון. וקהל כזה, 300 כיסאות, 30 איש. אף אחד לא הסתכל עליי, אף אחד לא פנה אליי, אף אחד לא דיבר איתי, לא שאל אותי, בדרך כלל נכנס יהודי לבית כנסת, מישהו ניגש, לוחץ יד, מאיפה אתם, למה באתם, אתם רוחים כאן, אולי תקשו תהיו חזק. אף אחד לא הסתכל, אף אחד לא שאל. וכזה אווירה, נוסח לא שלנו, נוסח אשכנזי. ואני שואל מתי מתפללים מחר? בשמונה, שבת בבוקר, שמונה לפנות בוקר. לא באתי יותר. היה לי חשק, אמרתי עוד מעט החגים, מה אני אעשה עם הילדים ראשון יום כיפר, אני אתפלל איתם בנוסח לא שלנו, מוקדם, לא היה לי כוח, לא הלכתי יותר. טוב, מגיע ערב ראש חודש כיסלב, היה כינוס השלוחים, אני יושב בבית בראשון, מכין את השיעור, פתאום אני רואה תמונות בסיואל, בחב"ד אונליין, כל התמונות מהכינוס, השלוחים מגיעים, מתחבקים, מתנשקים, כל הסדנאות, עוד היה לפני הבנקט, יום שישי זה היה. ואתה יודע, אצל כל יהודי שרואה את זה, מתעורר הפינטה לאיד שלו, ואני מחליט שאני אלך אותו, אני אלך לבית כנסת היום בלילה. טוב, הלכתי בליל שבס, הלכתי לבית הכנסת, הלכתי בשלושה ילדים קטנים, דווקא מישהו ניגש אליי, שעה, שלחו אותי להיות חזק, באתי גם למחרת, קיצר נשארתי שם כבר. ככה חלפה שנה וחצי. שנה וחצי הזאת הם לא עשו שום דבר בשביל לקדם אותי שם. הייתי אחד המתפללים, התחלתי לבשור שיעור, אבל יותר מזה שום דבר. הם אמרו לי אפילו באופן ברור, אנחנו לא רוצים רב, אצל ציבור דתי-לאומי לא ממנים רבנים, מי שיודע, כל אחד שם הוא רב ברוך השם, יודע הכל לבד, ולא ממנים פה רב, אף פעם לא היה פה רב, ושלא תחשוב על זה אפילו, אל תדמיין על זה. בסדר, אבל המשכתי ללכת. כל שבת אני שם, מוסר שיעור ביום חמישי, שבת מדורש כמה פעמים, אבל לא מעבר לזה, אני יושב כאחד המתפללים, באמצע בית הכנסת, שום דבר לא יותר מזה. ג' תמוז טוב שינן ג', בעצם שנתיים מאז פעם ראשונה שהייתי שם. אני נוסע לרב, אני חוזר, ועוב תמוז, אני חוזר לארץ, אני פותח את הטלפון כשאני נוחת בבן גוריון, אני פותח את הטלפון, מכניס את הסים הישראלי, אני רואה 20 שיחות שלא נענו מהגבאי של בית הכנסת, שם הגבאי זקן, גבאי צעיר, מהגבאי הצעיר, 20 שיחות שלא נענו. את כנסת של זקנים, 20 שיחות שלא נענו, זה כנראה מישהו מת. אני מתקשר אליו, אני שואל מה קרה, מי מת, מתי הלוויה, מתי ההשכבה, מתי עולים לבית החיים, אולי כבר שיבי, אני לא יודע. הוא אומר לי לא. הוא אומר לי מזל טוב. מה מזל טוב? הוא אומר, אתמול הייתה אספה השנתית של העמותה, לאשר את המאזן. יודעים מה זה המאזן? איך אומרים המאזן? מה? לאשר את הדוח השנתי למס הכנסה, לרשם העמותות. והחלטנו, הייתה הצבעה. הייתה הצבעה והחלטנו למנות אותך לרב בית הכנסת. הייתי אמור, למנות אותי לרב. לא ידעתי שיש עמותה, שיש אספה. עד היום הזה אני לא חבר בעמותה. הם לא רוצים שאני אקשור לי, אני כספים, אני זה. עד היום אני לא חבר בעמותה הזאת. לא ידעתי ש... מה פתאום החלטתי למנות אותי? לא ביקשתי. לא חשבתי על זה אפילו. הייתי אצל הרבי. אני אפילו לא חושב שכתבתי על זה לרבי, כי זה לא היה מה שיכול להיות אפילו. אז הוא אומר לי, תשמע. הוא אומר לי, אתמול הייתה הצבעה, ואני העליתי את זה, ובתוך חמישה חברים, שלושה תמכו בזה, רוב. הכי מעניין, פיקנטריה, לא שנור, קצת רכילות. אני שואל אותו, תגיד לי, מוישה, מי השלושה שתמכו בי? ואז הוא אומר לי, משפט שהדהים אותי. הוא אומר לי, זה, אני, יוסי ושמוליק. שלושה אנשים האלה, זה שלושה אנשים שיושבים כל יום חמישי בשיעור שאני מוסר. שניים אחרים לא באים לשיעור. ואז הבנתי דבר אחד. הדרך הכי טובה לקשור אליך בן אדם, זה ללמוד איתו. הדרך הכי טובה לחבר אליך אדם באופן פנימי, אמיתי, שיהפוך להיות ידיד שלך, נאמן שלך, זה ללמוד איתו. אפשר לבקש עם בן אדם כסף, אפשר לעזור לו בשלום בית, אפשר לעזור לו באוכל, אפשר לעזור לו בעצה טובה. השליח עושה המון דברים חשובים, מלווה יהודים בכל הפרקים בחיים שלהם. אבל קשר פנימי, קשר אמיתי, קשר של ידידות, קשר של נאמנות, נהיה רק עם אדם שאתה לומד איתו. תעשו חשבון, ככה זה אצלי. במשך הזמן שאלתי שלוחים, לא היה אף אחד שאמר לי שאני טועה. תעשו חשבון מהמקורבים בבית הכנסת, בקהילה, מי האנשים שהם ידידים שלכם. זאת אומרת שכשאתם עושים בר מצווה או ברית, הם הראשונים שמגיעים. כשאתם עושים שמחה במשפחה, הם הראשונים, ואם הם לא בארץ, לא בעיר, הם ירימו טלפון להתנצל קודם שהם לא היו בעיר. זה לאו דווקא אדם שעזרת לו בעצה טובה, אפילו לא אדם שעזרת לו בשלום בית. ידיד שלך זה אדם שנפגש איתך כל שבוע בשיעור. אתם מסכימים עם זה? עם ההגדרה הזאת? קשר פנימי נהיה דרך המוח. קשר פנימי נהיה עם אדם שאתה נותן לו איזה מתנה למוח שלו, לנפש שלו. שאתה נותן לו מתנה לנפש, שאתה מרים אותו מבחינה פנימית, אתה נותן לו אור פנימי, זה יוצר קשר פנימי, זה יוצר חיבור פנימי. שום תחליף אין לעניין הזה. אז זה באמת פתיחה על המעלה של שיעור ועל החשיבות של שיעור. לפני ש... אבל אני באמת רוצה לדבר על מהו שיעור, ושאלו, שאלו שאלות טובות, אני רוצה לפתח אותן, אבל אני רוצה לומר הערה חשובה. לא דיברתי עם אף אחד מהשלוחים כאן, אני אומנם כאן כל היום, אבל חוץ מלוי לא פגשתי אף אחד מהשלוחים, ולא דיברתי איתך על עניינים עומדים ברומו של עולם. יש לפעמים הרגשה, יוצא לי להיות אצל הרבה מאוד שלוחים, אני חושב שכבר הייתי, לא יודע כמה, 200-300 שלוחים אולי, ויש הרגשה של נחיתות בעניין של השיעורים. אנשים אומרים לי, תראה, אנחנו מאוד טובים במבצועים, מאוד טובים בלקרב יהודי, לארח אותו, לתת לו השראה, אבל כשיהודי רוצה ללמוד, הוא הולך למסנדים. כשהוא רוצה ללמוד, הוא הולך לספרדים. הוא לא בא אלינו. לא יודע איך זה בצרפת, אין לי מושג. אבל כשבארץ, בכל מיני מקומות, שומעים את הטענה הזאת, אנחנו בעניין הזה של השיעורים, לא נמצאים במקום שבו אנחנו עומדים, ולפעמים יש אצל שליח אפילו איזה יאוש. אז אני רוצה לומר משהו מהניסיון שלי. אני מצטער שאני אדבר רגע על עצמי, אבל תיקחו את זה כמשל, לא אני פה העניין, אלא פשוט דוגמה שהייתה בחיים שלי. איך אומרים? הרי באמצעי, מי היה מהרבים שאמר, הציבה לב וסטוברן או מרסיבס וסטוחזון? חלק מציבה לב וסטוברן זה גם לדבר לפעמים על עצמך. אז אני, תעברו את זה, אני אומנם ללחיים, אז תעברו את זה, מותר. אני רוצה להגיד משהו, משפט אחד על עצמי, סתם הניסיון שלי, לא אני פה העניין, אלא רק הדוגמה. אני לפני 10 שנים בדיוק, שבס וייצא, טוב שיניים, לפני 10 שנים, התחלתי למסור שיעור בראשון. זה נהיה במקרה, לא התכוונתי, התחילו איזה שיעור, מישהו שכנע אותי, התחלתי. לא חשבתי, אני למדתי בכולל, עבדתי בכולל, לא חשבתי בכלל. התחלתי בחדר קטן, יותר קטן מהחדר הזה, באו 10 יהודים, התחלתי שיעור פרשת שבוע. זה הפרשת וייצא. פרשת ויישב שבועיים אחר כך, נכנס יהודי, אגב צרפתי, יש יהודי שגר היום בשטרסבורג, קוראים לו מיקי בהגן. הוא גר בשטרסבורג, הוא היה גר הרבה שנים, כמה שנים בארץ, הוא במאי, במקצועו, במאי עושה סרטים, והוא התחתן עם צרפתייה גירה שהתגיירה, והם גרו בראשון, לא יודע אפילו איך הם נפלו בראשון. פרשת ויישב שבועיים אחרי שהתחלתי את השיעור, הוא נכנס לבית הכנסת עם הרבה ציוד של צילום וזה, התברר שיש לו איזשהו אתר באינטרנט, הוא רוצה להעביר את זה באינטרנט. תעביר. עוד חומש עבר, פרשס איסרואי, מישהו מרים אליי טלפון, אומר לי שהתחילו להעביר את השיעור הזה בחבד אונליין. העורך של חבד אונליין מצא את זה אצל ויקי באגן באתר, העלה את זה. אחר כך מישהו העלה את זה ליוטיוב. 100 צפיות, 200 צפיות, 300 צפיות. היו באמצע תקופות מאוד מאוד קשות. היו באמצע תקופות שנמאס לי, שנשבר לי. אני משקיע בשיעור, אני מתבייש להגיד, אולי יומיים או 3 בשבוע, מי שהיה איתי בקשר היום, כל מה שעשיתם כל היום, חוץ מהשעה שהייתי משלוחס, זה לכתוב את השיעור. ובטיסה, וכל היום, ותמול כל היום להכין ולחפש חומר, אולי חצי שבוע. ובהתחלה, 100 איש רואים, 200 איש רואים, מהשלוחים לא קיבלתי שום פידבקים, עוד לא כתבתי את זה לשלוחים, והיה לי מאוד קשה. ואז יום אחד, כשבור חוזר, אני זוכר היה חול המועד פסח, ואני הייתי ממש ממש, אמרתי לאשתי, אני מפסיק, זה לוקח לי כל כך הרבה זמן, אין לי כוח להמשיך, אני מפסיק עם זה. רצה הקדוש ברוך הוא, ראיתי באיזשהו מקום משפט. לא מצאתי שוב את המשפט הזה. אולי הוא לא היה ולא נברא. והקדוש ברוך הוא שלח לי איזה חלום. אני לא יודע. אבל אני זוכר את זה. ראיתי באיזשהו מקום משפט. המשפט הזה היה כתוב בו כך. אף פעם אל תפסיק לעשות דבר שאתה טוב בו. אף פעם אל תפסיק לעשות דבר שאתה עושה אותו טוב. ואני ראיתי את זה כמסר מהשמיים, ואמרתי, אני ממשיך. ואחרי פסח ספירוסי אמר המשכתי. עכשיו אני אומר לכם, רבו ישראל, עד היום לא מצאתי את המשפט הזה, אבל אני רוצה להגיד לכם משהו נפלא, אם באתי לפה לצרפת לשלושה ימים, רק בשביל הסיפור הזה היה כדאי. אני פותח סוגריים. יש לי ראיה שלפעמים הקדוש ברוך הוא שולח לשליח מסר שהוא לא קיים, רק השליח רואה אותו, הוא לא קיים בכלל במציאות, אבל הוא שולח לו מסר כזה, וזה מחיה את השליח. מה הראיה שלי? אני פותח סוגריים. ראיה שהקדוש ברוך הוא שולח לפעמים לשליח מסר כדי להחיות אותו, למרות שהמסר הזה לא קיים במציאות. רק אצל השליח זה קיים, בדמיון שלו. אני לפני שנה וחצי, הייתי בוועידה של רבני אירופה בפוצדם, אצל נוחום פרסמן, בגרמניה. היינו שם יומיים, כל הסשנס, כל האספות היו בבית כנסת של נוחום פרסמן, ואחורי הבית כנסת הזה הוא עשה איזשהו אוהל, ושם כולם השלוחים, האורחים, הרבנים, כולם אכלו שם. ערב אחד, הייתי שם 48 שעות, ערב אחד אני יושב עם נוחום פרסמן בשקט מדברים, ואז אגב אורחה, בלי להתכונן בכלל, הוא מספר לי מתחת השפם סיפור, מה אני אגיד לכם, כשיש לכם חולשה בשליחס, תחשבו על הסיפור הזה. הוא אומר לי ערב אחד, הוא אומר לי, זה היה י' ניסן, 100 שנה, תופס המכבס. אז זה כבר היה, הוא סיפר לי את זה לפני שנה וחצי, אז זה כבר היה 16 שנים קודם. הוא אומר לי, הייתה לו תקופה נוראה בשליחס. קודם, בגרמניה, ממשלת גרמניה נותנת הרבה כסף לשלוחים, ויחסית מהבחינה הזאת הם בונים מוסדות ובונים בניינים, גם הוא עצמו, כשהיינו שם עשה הנחת אבן פינה, הוא קיבל 5 מיליון יורו או משהו כזה בשביל לבנות איזשהו בניין אדיר. הוא אומר לי, אבל הגיעה תקופה מאוד מאוד קשה שלא היה לו לחם בבית ממש. כי הגיעה העלייה הגדולה מרוסיה, מחבר העמים, יצא לגרמניה, הם התחילו להשתלט על הכסף, אלה שהיו אחראים מטעם המדינה, זה היה כל מיני ראשי קהילות, היו כל מיני נציגים מרוסיה, אנשים קומוניסטים עם ראש כזה קטן, זקנים שבחיים לא ראו כסף, ועשו לו את המוות, וכל יורו שהוא ביקש ירדו עליו, ונתנו לו ביקורת כזאת וביקורת כזאת. הגיע ערב פסח, היה מצב שלא מדבר שלא היה לו כסף לסדר הציבורי, להביא מצות מהארץ ולהביא יין מהארץ, לא היה לו כסף לסדר הפרטי שלו בבית. בשביל לעשות סדר עם המשפחה, לא היה לו כסף להזמין בשר. והוא נוסע עם אשתו בכבישים המהירים של גרמניה, והוא אומר לה, שלומית קוראים לה, היא שכנה שלנו מהם, כפר חב"ד, משפחת בסטומסקי. הוא אומר לה, שלומית, צריך להתחיל לחשוב על לחשוב לעזוב את השליחס. לחזור לארץ. להתחיל לחשוב, גרמניה זה לא מקום זול, ואתה לא יכול לחיות בלי כסף. להתחיל לחשוב על לחשוב לעזוב את השליחס. כך הוא אומר. הם חוזרים, מגיעים הביתה. על הרצפה יש את העיתון כפר חב"ד, י' ניסן 100 שנה, טוב ניסן מחבז. טוב שניסן מחבז. הוא פותח את העיתון, מדפדף ככה, מחפש משהו להתחזק ממנו, לקבל קצת חיות. היה שם מדור של 100 סיפורים על הרבי, 100 סיפורים קצרים, לכבוד יום הולדת המאה, 100 סיפורים קצרים. אחד הסיפורים סיפר ככה, שבניומין מספר, שמישהו כותב לו, שליח, מבקש ממנו לכתוב לרבי, ברכה או הסכמה לעזוב את השליחס. אז הרבי אומר לו, תראה אותו, במקום לבקש ממני הסכמה לעזוב את השליחס, שיבקש ברכה שהוא יצא מהצרות שלו. אז הוא ראה בזה סימן, שהרב אומר לו, תפסיק עם הבעיות, תעבור את זה. הוא חוזר לאשתו, אומר לה, שלומית, תראי את הסיפור, צריך להפסיק לחשוב על לחשוב לעזוב את השליחס. חלפו 10 שנים. הגיע כל שנה, בתשרי, הוא מביא בחורים מארץ, שיעזרו לו, יש הרבה פעילות בכל העיירות הקטנות מסביב. גם כשאני הייתי בישיבה, הוא לקח כמה בחורים. באותה שנה, הוא לקח מהארץ אחיין ואחיינית שלו, משפחת פלדמן. מי שמתקשר לפעמים עם צח, עם המרכז לעזרי שליחות, מי שעונה במחשב, קוראים לו ינקי פלדמן. הוא אחיין שלו. הוא הזמין את ינקי פלדמן ואחותו שיבואו לעזור לו בחודש הזה. בין יום כיפר לסוכס, יש 4 ימים, אז הוא ביקש מיינקי פלדמן, אם הוא יכול ללכת למחסן, לסדר שם את כל הבלגן. הוא אומר שם, כבר לא היה אפשר לפתוח את הדלת, להוציא את הקרשים של הסוכה. הכל היה מלא בלגן עד למעלה. ינקי פלדמן עובד כמה ימים, יומיים, מנקה, מסדר, מוציא, זורק, כמה דברים קטנים, הוא לא ידע מה לעשות איתם. אז הוא בא לנוח ופרסם בבית שימיין את זה ויחליט מה לעשות עם זה. בין הדברים יש עיתון כפר חב"ד. הוא מראה לנוח ופרסמן את זה, הוא שואל אותו, מה זה העיתון הזה? למה שמרת אותו עיתון אחד? אנחנו הוא מסתכל, מתרגש, אומר, בזכות העיתון הזה אני בשלושס. זה העיתון של 100 שנה, עטופי סמך בית, עטופשין סמך בית. ואז באופן אינסטינקטיבי, הוא מדפדף בעיתון, לראות את הסיפור עוד פעם, להיזכר בזה. מדפדף ומדפדף ומדפדף, ואין סיפור. אין סיפור כזה, לא היה ולא נברא. הוא אומר, הוא הולך לאשתו, הוא אומר לה, שלומית, אני סני לי. מכמה אני? אני סובל מהזיות. היא אומרת, אני זוכרת שהראית לי את הסיפור. גם היא מדפדפת, אין סיפור. הוא לא מתאפק, הוא מתקשר למערכת עיתון כפר חב"ד, רמי שרבי, הוא המזכיר שם, מתקשר אליו ואומר לו, רמי, תעבור על המחשב, תעשה חיפוש במחשב, תמצא לי את הסיפור. הוא עובר על כל העיתונים שנמצאים במחשב, אולי 20-30 שנה אחורה, אין סיפור כזה, אין ולא היה. אז זה סוגריים, אני אומר שיש מושג כזה, שהרבי שולח לפעמים מסר לשליח, כדי לשמור עליו בשליחס, למרות שהמסר הזה לא קיים במציאות. זה רק בין הרבי לשליח. אין לזה שום תיעוד מציאותי, זה אותיות פורחות באוויר, כמו אתר נדורי. זה אותיות שקיימות באוויר. על כל פנים נחזור לענייננו, אז באותה ימים גם אני ראיתי משפט כזה שאומר, לעולם אל תפסיק לעשות דבר שאתה עושה אותו טוב. בסדר. אז החלטתי להמשיך, ספירה סוימר, חזרתי לשיעורים, המשכתי. היום ברוך השם, אנחנו עוד שבועיים, שלוש, יהיה 10 שנים מאז שהתחלתי את השיעור, היום אני יכול לומר לכם, זה השיעור הכי פופולרי באינטרנט. לא הכי פופולרי בחב"ד. זה השיעור היהודי הכי פופולרי באינטרנט. תיכנסו, תסתכלו, יש עוד 2-3 בסך הכל שמעלים שיעור שבועי, אין הרבה אנשים, מהגדולים. יש בסך הכל עוד 2-3, אין אף אחד שמגיע כל שבוע למספרים ביוטיוב, אפשר לבדוק את זה ביוטיוב, זה לא דברים שהם סודות. כל אחד יכול לראות להשוות את זה פשוט ביוטיוב, אני יכול להגיד לכם מהגדולים אחרים שתבדקו, אין אף אחד, לא מהמסנגדים, לא מהספרדים, שמגיע למספרים האלה. מה זה מלמד אותך? שאין לנו מה להתבייש בתורה שלנו. רק מה צריך לעשות את זה טוב? התורה שלנו, ברוך השם, יכולה לתת פייט למסנגדים, יכולה לתת פייט לספרדים, יכולה לתת פייט לדתיים לאומיים, יכולה לתת פייט לנשים, לכל ארגון שיעלה שיעור טוב, אנחנו יכולים לתת פייט. רק מה צריך שני דברים? לעשות את זה טוב, ומה שיותר חשוב, התמדה. צריך התמדה. לדעת שלא מגיעים להישגים מהר. כמו שכל אחד יודע, שאת הבניין הזה, רב מולה לא בנה ביום שהוא הגיע לפה. הוא בנה את זה 40 שנה אחרי שהוא הגיע, וגם זה לקח לו הרבה שנים עד שהוא סיים את זה. דברים לוקחים זמן. וגם בשיעור, לבנות שיעור טוב. לבנות את עצמך כמוסר טוב. לאסוף חומר. זה העיקר, לאסוף חומר, זה לוקח הרבה שנים. כמו שנדבר עוד מעט, בשביל למסור שיעור, צריך הרבה מידע, צריך הרבה information. לא רק inspiration, לא רק השראה, צריך המון מידע. צריך להכיר את הפרשיות, להכיר סיפורים, להכיר בדיחות, להכיר חז"ל, להכיר משלים, להכיר תחומים. זה לוקח הרבה זמן. לא למדנו את זה בישיבה. בישיבה זה בכלל לא התחומים שלמדנו. למדנו גמרא ולמדנו קצות ולמדנו רשב"ו. זה הכל תרס השם ותרס אמס. אין לזה בדרך כלל שום קשר למה שמלמדים בשליחס. לכן לוקח הרבה זמן בשליחס פשוט לאסוף מידע, לאסוף חומר שיהפוך אותך לעשיר, יהפוך אותך לרייך, שיהפוך אותך לבן תהילה, לדמות תורנית. זה לוקח זמן. אז מה שצריך צריך התמדה. לא לפחד ולא להישבר. סוף סוף, כמו שאנחנו רואים הצלחה בכל מה שאנחנו עושים, אין שום ספק שחב"ד, אתם יודעים מה, אני אגיד לכם משפט אחד, לפעמים יש לנו כזה רגש נחיתות, יודעים מה זה רגש נחיתות? שלא תדעו, אתם יודעים מה? איך אומרים רגש נחיתות? קופלס. אתה יודע שאומרים שפעם עיתונאי אמריקאי יוצא עם הטלוויזיה, יוצא עם המצלמה, נוחת בארץ, והוא רוצה לעשות כתבה על ישראלים, לעשות על התכונות הישראליות. הוא שמע שלישראלים יש רגש נחיתות. אז הוא רצה לברר מה זה רגש נחיתות. אז הוא יוצא משדה תעופה, מגיע ללוד, נכנס לבניין הראשון שהוא רואה באופן אקראי, דופק על הדלת הראשונה בבניין, מוציא את המצלמה, פותחת אישה, והוא אומר לה, מצלם, ואומר לה, שלום, אני מאמריקה, שמעתי שלישראלים יש רגש נחיתות. מה את יכולה לספר לי על רגש נחיתות? היא אומרת לו, תגיד לי, יש 50 דיירים בבניין, למה באת דווקא אליי? אז יש לנו לפעמים רגש נחיתות, שאולי התורה שלנו היא לא מספיק פופולרית, והמסנגדים והספרדים וכל זה. אני רוצה לשאול אתכם שאלה פשוטה, תחשבו על הנתון הזה. כמה יהודים בעולם שומעים בשבת את המילים, הרבי אומר. תעשו חשבון על זה. אחר כך, לא עכשיו, ניקח את הזמן. תעשו חשבון. כמה יהודים בעולם ישמעו מחר בלילה, בערב שבת סליח לכו, את המילים, הרבי אומר. מדובר על מאות אלפים. מאות אלפים. תעשו חשבון רק כאן, מהיהודים שיושבים כאן, לכמה יהודים אתם מדברים. יש בעולם 5,000 שלוחים. זה לא רק שלוחים. מקהילי קהילות יש עוד אלפים. שבכל מקום, מסתם גם בצרפת, שהם לא שלוחים, אבל הולכים לדבר בבתי כנסת. יש בחורים בכל הישיבות, הולכים לדבר בבתי כנסת. זה מעצמה שאי אפשר לתאר אותה. אולי מסתם אולי 20% מהיהודים שמתפללים בבית כנסת בשבת, שומעים את המילים הרבי אמר. יש מדינות בעולם שזה רוב היהודים, באמריקה, בצרפת, איפה שהשלוחים חזקים, בחבר העמים. זה רוב היהודים שמתפללים בבתי כנסת, שומעים בשבת את המילים הרבי אמר. אין לנו מה להתבייש בתורה שלנו, אין לנו מה לפחד מהעוצמה של התורה שלנו, זה ייקח זמן, אבל סוף סוף, בעזרת השם, משיח יבוא קודם, אבל אז בוודאי שילמדו עוד יותר, בחסידות. יש טכניקות איך לעשות את זה, אבל בוודאי שאנחנו במקום טוב. ואני אומר עוד דבר אחד, דווקא ששמעתי מאיזשהו מסנגד גדול, הרב של ראשון, שהוא דוד שלי, דוד זקן שלי, אבל הוא מסנגד גדול, המשפחה של אמא שלי וולפו, הם כולם ליטפישרס, אמא שלי ואף שלה, ושני אחים שלה. בגדו במשפחה ועברו ללמוד בחב"ד, זה היה משבר גדול, אבל כל הדודים שלה ואבא שלה ואמא שלה, אמא שלה היא ממשפחה חסידית, בת של זליק סלונים, אבל היא גם כן הלכה בעקבות בעלה, וכל המשפחה דבר פה הם כולם ליטפישר סדולים, אומרים שאלתר רבי קילל את הגרו שהנכדים שלו יהיו חסידים. אז בנו זה התקיים, אנחנו, הנכדים, אנחנו גם נכדים של הגרו וגם נכדים של אלתר רבי. אז אנחנו הנכדים הראשונים שזה התקיים הכללה הזו. על כל פנים, אז דוד שלי, אלתר פטר שלי, הוא הרב של ראשון, כבר יהודי בן עוד מעט בן 90, כבר 50 שנה הרב של ראשון, ויהודי באמת מאוד רציני, אבל הוא ליטפישר גדול. והוא דווקא סיפר לי פעם סיפור לכבודה של חב"ד. הוא אמר לי שכשהתחילו את הלוחס הג בוהמר, זה עוד היה לפני כל השנאה הגדולה, לפני שהיהודים בבני ברק התחיל עם כל השנאה, אז הוא גם הלך לשם. היה תהלוכה בראשון, עוד לא ידעו לאיזה מעצמה זה יגדל, הוא הרב של העיר, עושים פעולה יפה עם ילדים, ילדים חילוניים, אומרים בשמה ישראל, הרב של העיר, איך הוא יכול לא ללכת? הוא הלך. הוא אומר, איך שאני חוזר מהתהלוכה, אני מקבל טלפון מבני ברק, תבוא לפה, רוצים לדבר איתך. מה זה שאתה הולך לפעולה שכתוב עליה צעיר חב"ד? מילא פעולה שלא, שסתם יהודי עושה, אבל צעיר חב"ד, זה חס ושלום הסתרה אחרי בעצמה. איך אתה יכול ללכת לשם? אומר לי, שאלתי אותם, מה הבעיה עם כמה יהודים שעמדו באמצע העיר, כמה ילדים שעמדו באמצע העיר וקראו פסוקים, מה הבעיה, איזה עבירה הם עשו שם, מה הם אכלו טרף, מה הם עשו? אז הם אומרים לי, תגיד לי, זה בושה, מה הם עשו שם? אמרו שמה ישראל, שילמדו תורה, שיעשו משהו רציני, מה הם אומרים איתם כמה פסוקים? זה בושה. עניתי להם, כך הוא אומר לי המסנגד הזה, הוא אומר לי, עניתי להם במשל. סיפר להם משל. הוא אומר, הגיע יהודי גליציאנר לאמריקה, יהודי גליציאנר בין המלחמות, בורח מהפוגרומים בקישינב, לא יודע איפה, באודסה. בורח, עולה על האונייה, מגיע לאמריקה. גולדן המדינה, כל העולם מדברים, המדינה שצומח בזהב על העצים. כל הדרך הוא חולם שהוא יגיע לאמריקה, והוא יקנה חנות, והוא ימכור, והוא יזה, והוא יקנה מפעל, והוא יעשה כסף, והוא יביא את כל המשפחה לפה. והוא עושה חשבונות, כמה הוא הרוויח וכמה הוא זה. יורד מהאונייה. על המזח עומד יהודי, מעשן סיגר, סיגר כזה עבר, סיגר קובני, כל סיגר $100, עומד מעשן. הוא כל כולו חושב איך לעשות כסף, איך להרוויח, ופה עומד בן אדם ששורף, כל 10 דקות שורף $100, לוקח שטר של $100, שורף אותו. הוא לא יכול לסבול את זה. הוא ניגש לאותו יהודי ואומר לו, תגיד לי, כמה עולה לך הסיגר הזה? הוא אומר, $100. וכמה אתה מעשן כאלה בשעה? 2. וכמה אתה מעשן ביום? 20. $2,000, אם היית חוסך את זה בשבוע, $10,000, בחודש, $40,000. אומר היהודי, נו, והייתי חוסך $40,000. $500,000 בשנה. והייתי חוסך ומה? אומר גליציאנר, מה זה ומה? אם היית חוסך כל שנה $500,000, היית קונה את הבניין הזה ממול. אומר היהודי, הבניין הזה שלי. סוף סוף גם הבניין הזה שלי. התכוון להגיד, נכון שהם התחילו רק עם שמע ישראל, אבל סוף סוף גם יהיה תרציבו, וסוף סוף גם יהיה לימוד, וגם יהיה בית חב"ד, ויהיה הכל. מתחילים משמע ישראל, אבל על השמע ישראל הזה בונים הכל. וזה העניין. נכון שאנחנו התחלנו, העיקר שלנו את הסרס המבצועים, וקירוב, ועזרה ראשונה. אומרים שהרב בנה ארגון של עזרה ראשונה. הם המסנגדים אולי יכולים ללמוד, לעשות את השלבים הבאים, אבל את העזרה הראשונה, לתפוס יהודי ברחוב, יהודייה ברחוב, שכל כך רחוקים, ולהביא אותם בכלל אלינו. זה התפקיד שלנו, זה עזרה ראשונה, רק אנחנו עושים את זה. יודעים מה זה עזרה ראשונה, איך אומרים? פרספייק, כן? זה התפקיד שלנו. אז אומנם התפקיד העיקרי שלנו הוא עזרה ראשונה, אבל סוף סוף, על העזרה הראשונה הזאת, לובביץ', על העזרה הראשונה הזאת, לובביץ' בונה קומות של תורה והעמקה וקשר פנימי ותשובה, וכל המשפחה משתנית, ולא צריך להביא דוגמה יותר טובה מאשר צרפת, מאשר המקום שבו נמצאים, כמה אלפים אלפים של משפחות ועל התשובה של משפחות שהשלוחים עושים כאן. אז במילא גם עם העניין הזה של השיעורים, לא צריך להיות שום רגש לחיתות ושום ספקות. אנחנו הולכים בדרך טובה, יש לנו חומר הכי טוב, וסוף סוף, גם בעניין הזה אנחנו נהפוך להיות מספר אחד. רק באמת, כמו שאמרתי, צריך לעשות את זה טוב ולעשות את זה נכון. אז על התמדה כבר דיברנו. עכשיו אני רוצה לדבר על באמת לעשות את זה טוב, איך לעשות את זה נכון. יש, אני מצטער, הייתי צריך להתרגן, להביא מצגת, אין לי את המצגת, אני אקרא את זה מבפנים, ואתם תאמינו לי שאני קורא נכון. לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה לשאול שאלה פשוטה, אגב, זה גם תרגיל ש... תרגיל שעושים אותו בשיעורים והוא תמיד עובד. פשוט ננסה את זה בעצמכם, זה גם מאוד טוב להעיר את האנשים, להכניס אותם לקצב, לעניין אותם, לגרום להם לחכות לתשובה שתענו, אז זה דבר שהוא מאוד מאוד, דבר שהוא מאוד טוב. אני רוצה לשאול שאלה פשוטה, הכי פשוטה שיש. מה זה שיעור טוב? כשאתם אומרים, מצפים שהשיעור יהיה טוב, כשאתם חוזרים הביתה ואומרים לאישה, היום היה שיעור טוב. כשאנשים יוצאים משיעור ואומרים, רבי, היום היה שיעור טוב. באמת נהננו היום מהשיעור. מה ההגדרה של שיעור טוב? לאן אנחנו רוצים להגיע? אפשר להגיד הרבה תשובות. אני חושב שככל שנחליט על רעיון אחד, על מסקנה אחת, מפה נוכל להתחיל לפתח את זה. קודם נחליט מה אנחנו מחפשים. מה זה בכלל שיעור טוב שאליו אנחנו שואפים? אני רוצה לעצור לחצי דקה, לא יותר, 30 שניות, במחיל הסקבל תורה אסכם, כל שליח שיושב כאן, שידבר רגע עם החבר שיושב לידו, תנו לי במשפט, בהגדרה של משפט אחד לא יותר, מה זה, מהי ההגדרה של שיעור טוב, מה לדעתכם השאיפה שלנו שאנחנו הולכים לבנות שיעור. אני עוצר לחצי דקה, אני מבקש מכם, כל אחד מהחבר שיושב לידו, אנחנו אחרי זה נעשה סדב קצר לשמוע מי שיש לו מה לענות. מה זה בהגדרה שלכם, במחשבה שלכם, שיעור טוב? אוקיי. מי רוצה בבקשה לענות? יש מישהו שרוצה להצביע? אבוי, אני רוצה בבקשה לענות. מי כאן? נו, בבקשה.
כשיש אינטראקטיביות, זאת אומרת, שמרושים שהמאזינים מעוניינים ומגיבים.
שיש תקשורת טובה. יש תקשורת, יש חיבור. המילה יותר נכונה היא חיבור. שיש חיבור בין המרצה למאזינים, אתה מרגיש שהם מתעניינים, שאתה פוגע להם בלב, הם ממשיכים הלאה. יפה מאוד, עוד רעיונות, בבקשה. כן.
שיש הוצאה במעשה לפועל.
שהשיעור הוביל לאיזה מקום, שהשיעור שינה את האנשים, שאחרי חצי שנה אתה רואה שהם לא אותם אנשים שהיו. יפה מאוד, הלאה.
כשהוא רואה אותי פעם הבא, הוא אומר, דיברתי עם אשתי על השיעור של אתמול.
יפה מאוד ההגדרה הזאת. שיעור שנתן לו רצון להמשיך אותו הלאה, לא רק להישאר בתוך עצמו, אלא רעיונות, רצו לגרום לו לחזור על זה, לדבר על זה, לשתף בזה אנשים. וייטר, עוד רעיונות?
שהשיעור יבנו יתד, שיביד שיש לו לב בתורה, ושיותר ממה שקראיתי להתקדם לתקן.
שהוא ירגיש שיש לו לאן להתקדם. שהוא ירגיש שהתורה מרימה אותו למקום שהוא יותר חכם ממנו עצמו. יפה מאוד. עוד משהו?
שהוא מביא חבר.
שהוא מביא חבר, זה קרוב למה שאמרו פה, שהוא מדבר עם... במשנה כתוב, רבי יוחנן מזקאי אמר, איזה דרך טבע שעבר לו יהודום, חבר טוב. אז כתוב, מה זה חבר טוב? אישה, מה זה החבר הטוב, אז זה מה שהוא אמר. הלאה, נמשיך. אבל האמת היא באמת הגדרה, הסתכלתי פעם במפורשים, מה זה חבר טוב? הוא אומר, לאהב טוב, אני יודע מה זה. שוכן טוב, מה זה חבר טוב? חבר טוב זה אדם שעושה אותך טוב, שגורם לך להיות יותר טוב ממה שאתה.
טוב. פעם שמעתי את ההגדרה שלך.
כן. אז זהו, אנחנו נקרא את המכתב הזה פה, אני כבר שכחתי את ההגדרה הזאת, הוא הזכיר לי אותה עכשיו, אני כבר שכחתי ממנה, אבל אוקיי. אז בואו נסכם את מה שאמרו, אמרו שיש חיבור טוב, שהשיעור בנוי טוב, שהשיעור מרים את האדם לרמה שיותר גבוהה ממנו, שהוא רוצה לדבר על זה, שזה גורם שינוי במעשה ובפועל. בוודאי שכל ההגדרות הן נכונות, אבל אני ראיתי פה ואני רוצה לחזור על זה, מכתב מהרבי הקודם, ובאיגרס חלק ג' עמוד ק"י, אני מציע לכל אחד להדפיס את המכתב הזה, תרשמו את זה לעצמכם, תדפיסו את המכתב הזה, תשימו אותו על השולחן שלכם, ופשוט זה כל פעם המכתב הזה, אצלי בבית הוא, צילמתי אותו, הוא נמצא אצלי על הדסק, וכל כמה זמן אני פשוט קורא אותו, כי זה מעיף אותך גבוה, מה ההשגות של הרבי הקודם משיעור, איך הוא הסתכל על שיעור, לאן שיעור אמור להוביל את האנשים, איך לבנות שיעור. והרבי הקודם כותב דבר שהוא מדהים. אני מקדים ואומר שהרבי כותב את זה לגבי שיעור אקסידס. זאת אומרת שזה העניין הכי יקר, הכי נוגע, הכי טהור, והוא כותב הגדרה מדהימה. שיעור טוב זה שיעור כזה שלא רק שהשומע נהנה בשעת השיעור, אלא יש לו רצון לחזור את זה לאנשים. הוא מסוגל ויש לו רצון, הוא פוגש אדם בעבודה, הוא אומר לו, כמו שהרבי מביא ביום יום את הסיפור עם החסיד של הרבי מהרש, שכשסויכר יושב בעסקים ובאמצע עסקים אומר ליהודי שיושב לידו, עבור בעין ינקב, עבור בשיעור, זה גורם נחת גדול למעלה. אומר הרבי הקודם, ההגדרה של שיעור טוב, זה מדהים. אני הייתי בטוח מה זה שיעור טוב, כמו שאתה אומר. מה יש לי פה? שיעור טוב, הוא לא אומר את זה, למרות שמדובר על חסידס. שיעור טוב זה שיעור שהוא חוויה. אם מדברים בהגדרה מודרנית, אתה עכשיו מזכיר לי את זה, תמיד חושבים ששיעור טוב זה פוסט טוב, זה פוסט שעשו עליו לייק. ככה כולם חושבים. הרבי הקודם אומר את זה לפני 100 שנה, לא נכון. פוסט שעשו עליו שייר, ששיתפו אותו לאחרים, זה פוסט טוב. לייק לא מספיק. השאלה אם הוא עשה על זה שיתוף, אם חשוב לו שעוד מישהו יקרא את מה שכתוב כאן. זאת אומרת, הוא לא רק נהנה, הוא מרגיש שיש פה בשורה. הוא מרגיש שיש פה משהו שיכול לשנות אנשים, והוא רוצה להיות חלק מהמהפכה הזאת. זאת הגדרה שהיא מאוד מאוד גבוהה. אם אומרים שיעור שיש חיבור טוב, שיעור שבנוי טוב, שיעור שמעשה ופועל, בסדר, אני יודע איך שיעור כזה צריך להיראות. אבל שיעור שיקנה בן אדם, שיגרם לו לא רק לבוא עוד פעם, אלא להביא חבר, שיגרום לו להגיד לאשתו, את לא מבינה מה הפסדת היום, את היית צריכה לשמוע את זה היום, אני אחזור לך את זה. זה מביא, זה יוצר שאיפות, יוצר השגות, יוצר דרישות שהן מאוד מאוד גבוהות, ואנחנו יכולים להבין ששיעור כזה זה הגדרה אחרת לגמרי. עכשיו אני רוצה להקדים, ביחס למה ששאלו אותי פה, העבירו לי בשאלות שלכם. אנחנו נחלק את זה לשניים. יש שיעורים של פרשת השבוע וחסידס, ויש שיעורים של גמרא והלכה, בעיקר הלכה. זה לגמרי לא אותו שיעור, וזה גם לא אותו קהל. שיעור של פרשת שבוע, שזה צד אחד, או פרשת שבוע, או כל מיני חומרים של ג'אליי למשל, שזה שיעורים של אינספיריישן, ושיעור של הלכה, זה לא אותו אנשים, זה לא אותו קהל, לפעמים זה גם לא אותו שליח. לא אותו שליח ימסור שיעור כזה, ואותו שליח ימסור שיעור כזה. ההגדרה היא ששיעור הלכה נועד לתת מידע, נועד לתת אינפורמיישן. אנשים לא באו לבלבל במוח. הם באו ללמוד מה הם צריכים לעשות. לעומת שיעור פרשת שבוע, או השיעורים שבדרך כלל רוב השיעורים של ג'אליי, ואני אומר את זה גם על פרשת שבוע, שזה שיעור שאני מכין, בדרך כלל זה שיעור של אינספיריישן, של השראה. אנשים לא באים ללמוד משהו בפועל, הם באים לעבור איזושהי חוויה. אז אני רוצה באמת גם את המפגש הזה לחלק לשניים, נתחיל לדבר על העניין הזה של פרשת שבוע, הרי הקודם כותב את אותה הגדרה גם לגבי שיעור חסידס. גם שיעור חסידס צריך להיות שיעור כזה, שהאדם יעבור איזושהי התרוממות. יעבור איזושהי תחושה של איזושהי חוויה שהוא יתרחק מהמציאות שבה הוא חי, הפוך מהלוכן. הלוכן צריך להיות מחובר למציאות שלו, צריך להיות מחובר לחיים שלו, לדילמות הקטנות שלו. שיעור חסידס שהוא פרשת שבוע דווקא להפך. להרים אותו מעל המציאות שלו, מעל החיים הקטנים שלו, לתת לו איזושהי התרוממות רוח למקום אחר. בואו נקרא את הלשון הזה של הרבי, לשום ליבו ודעתו, לבאר ענייני חסידות ברבים, אשר לא זו בלבד שהשומעים יבינו, זה גם הגדרה הראשונה, שהם יבינו, אלא שהשמיעה תמשוך את לב השומע לשמוע עוד פעם. והשומע לא רק יבין את הנשמע, כי אם עוד שיוכל לספר זאת גם לחברו ומכירו. והלימוד ברבים באופן כזה, בא רק כאשר השומע יש לו עונג בזה. אז דרים יניזים גשמק, אשר העונג גורם שיספר גם לחברו. הוא צריך לעבור איזושהי חוויה בשיעור. איזשהו משהו שמרומם אותו, שמשנה אותו, והוא רוצה להעביר את זה לאחרים. אז אני מבין שזו הגדרה באמת מאוד מאוד גבוהה, זו לא הגדרה פשוטה. איך עושים את זה? אז אני רוצה להזכיר שני דברים, אני באמת אז בכינוס השלושים דיברתי על זה, מאז הדברים התחדדו אצלי עוד הרבה הרבה יותר. להגיד שני דברים. אמרתי אז איזושהי המצאה, לא מצאתי לה עוד מקור, אבל אני חושב שהיא נכונה. אם אנחנו מסתכלים, הספר היהודי הכי פופולרי, מהו הספר היהודי הכי פופולרי שקיים? הספר, נשאל אחרת, מה המצווה הכי פופולרית שקיימת? המצווה שהכי הרבה יהודים מקיימים אותה, מילה, פרשת השבוע, והמצווה השנייה שיש אומרים שיותר יהודים מקיימים את המצווה הזאת ממילה, לפחות בארץ, סדר פסח. אומרים שבארץ אין בעל משפחה או אין אדם שיש לו משפחה שלא מקיים ליל הסדר. אין דבר כזה שבליל הסדר אדם שהוא, יש אנשים בודדים, יש אנשים שעלו מרוסיה, שהם לא יודעים, אבל ישראלי נורמלי שגדל בארץ, בליל הסדר הוא לא שומר ולא עובד במלצר ולא יושב מסתובב עם חברים במועדון, בליל הסדר הוא עם המשפחה, הוא עושה סדר. אגב, יש דבר מאוד מעניין שמחבר בין שתי המצווס האלו, קשור לפרשת השבוע, בשתי המצווס האלו במילה ובפסח יש לנו אורח. מי אורח? אליהו הנביא. למה דווקא אליהו הנביא בא במילה ובא בפסח? תוכלו לומר את זה בדרשה מחר בבית הכנסת. למה הוא בא דווקא בשתי המצוות האלו? מה העניין? אז יש וורט שהעולם אומר, אני לא יודע מה המקור של הוורט הזה, אבל זה מאוד חסידי של וורט. הוא אומר ככה, אליהו הנביא היה נביא קנאי. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, קנו קינתי, כי עזבו בריתך, אחרי שהוא בורח מאחאב, עם הסיפור עם הר הכרמל, הוא היה בטוח שעכשיו יחבקו אותו, ויגידו לו, אתה צודק. איזה יחבקו אותו, אחאב ואיזבל רדפו אחריו להרוג אותו. אז הוא צריך לברוח, בורח להר סיני, בורח להר חורב, אין לו מה לאכול, האהובים מביאים לו אוכל. הוא כל כך מתרגז שהוא אומר לקדוש ברוך הוא, קנו קינתי כי יעזבו בריתך, העם שלך חסר תקנה, אנשים כופרים, עוצר את הגשם לשלוש שנים, אין מה לאכול בארץ. אז הקדוש ברוך הוא שולח אותו לשתי המצוות שיהודים הכי מקיימים, למילה ולפסח, למילה ולפסח, ללמד אותו שלא מתייאשים מיהודי. תוריד את הנעליים מהרגליים לפני שאתה קובע שאין סיכוי ליהודי הזה. קדוש ברוך הוא שולח אותו לשתי המצוות שכמעט 100% מעם ישראל מקיים ובמסירות נפש. בשביל יהודי, בשביל אישה יהודיה, לתת ילד בן 8 ימים לניתוח של ברית, לא בחדר ניתוח אלא בבית כנסת, זה מסירות נפש, זה דבר שהוא לא נורמלי. ובכל זאת יהודים עושים את זה, דור אחרי דור מוסרים את הנפש של זה. אז הקדוש ברוך הוא שולח את אליהו הנביא לכל אירוע כזה, שילמד מה זה יהודי. שילמד שהנשמה של יהודי זה לא דבר שאפשר להספיד אותה, שאפשר לתת עליה הספד, אפשר לקבוע מרחוק ומקרוב. זה הייתה הערה. על כל פנים, ליל פסח, הגודש של פסח זה הסיפור, הספר שהכי מצליח, שכל יהודי מכיר אותו. אגב, זה גם הספר, הגודש של פסח, שיש עליו הכי הרבה פירושים. תסתכלו בעצר החוכמה, תסתכלו, ספר שנכתבו עליו הכי הרבה פירושים בהיסטוריה, זה הגודש של פסח. כל יהודי חשוב בהיסטוריה, כתב הגודש, כתב פירוש על הגודש. מה הסוד הזה של הגודל של פסח? כמובן, עניינים רוחניים, מי שרוצה עניינים רוחניים, כי מילה ופסח, שניהם יהודים קיימו בליל יציאת מצרים. זה היה שתי מצוות שהפכו אותנו לעם. אז יהודי מרגיש, ואומר לו, בדומי חיי, יצאנו במצרים עם שני דמים, דם פסח ודם מילה. יהודי, הנשמה מרגישה, מה הופך אותנו לעם? ששתי המצוות האלה קשורות למרות שלנו, לעצם הלוז, לעצם הקשר עם הקדוש ברוך. בסדר, ברוך ניס. אבל בפשטות, מה הסוד הזה של הגודל של פסח? לגודל של פסח יש כמה סודות שהם כל הטיפים להרצאה טובה. כל הטיפים, כל טיפ שתשמעו בכל קורס על דיבייט, על רטוריקה, על דמגוגיה, על בניית טיעון, על הרצאה טובה, לעניין קהל, כל הטיפים נמצאים בגודל של פסח. אני כבר הייתי בכמה הרצאות במשך הזמן, בדקתי את הכל אפשר למצוא בגודל של פסח. לא אגיד הכל עכשיו כי סדר פסח מסתיים עד חצות, אז לא נגיד עכשיו הכל. אני רוצה להגיד כמה נקודות. הנקודה הראשונה, וזו הנקודה המרכזית. פסח זה המצווה היחידה שהיא רלוונטית. אנחנו לא עושים לזכר נס פסח, אלא בכל דור ודור ובכל יום ויום, פרק מזיין בתניה, חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. הסוד לשיעור טוב, הסוד בשיעור כזה, שבן אדם מספר עליו לאנשים, שזה מתרחש היום. זה לא התרחש פעם. פרשס לך לך זה משהו שקיים אצלו בעבודה, בינו לבין אשתו, בינו לבין עצמו, בינו לבין היצרו שלו. זה הסוד הראשון. כשאני הולך למסור שיחה, ופה בצרפת מהדרים, לומדים ליקוטי שיחס כמו שצריך, במקור, אתה הולך ללמוד שיחה, שיחה לעיון, איך שלא יקרה. לא משנה כמה התלהבת מהשיחה. כולנו טועים בזה. אתה עכשיו בוער, למדת, גשמת השיחה חלק, פרשס לך לך, איזשהו עניין, אתה בוער כולך. יפה מאוד. תגיד לי, איפה זה פוגע בבן אדם שיושב מוכן? איך זה קשור לחיים שלו? הסוד של שיחה טובה, הסוד של שיעור טוב, המילה הראשונה זה רלוונטיות. מה זה נוגע אליו? אם הוא יהודי תלמיד חוכם שרגיל ללמוד גמרא, הוא לא מחפש רלוונטיות, זה בסדר. שיעורי גמרא זה עניין בפני עצמו. גם גמרא צריכה להיות מעניינת, שזה יגיע להלוכה, שהוא ילמד מזה משהו בסופו של דבר למריבות שלו עם השכנים שלו. זה גם טוב. אבל פרשת שבוע בוודאי, חסידס בוודאי, זה אדם שמחפש, הוא בא כדי להתחזק, כדי לקבל חיזוק. הוא בא כדי לקבל אנרגיה. הוא בא כדי לקבל מוטיבציה לחיים שלו. ולכן השאלה הראשונה שצריך לשאול אותך, את עצמך אחרי שלמדת את השיחה, לא כמה התלהבת. יש פה חידוש, יש פה שאלה, הרי בוא נהיה תשובה מבריקה. לך כאישי ובוחר, זה תשובה מבריקה, כי אתה אוהב לימוד. אבל האדם שיושב מולך בחיים לא למד, הוא לא מכיר את זה. מה ייגע בו? אם הוא יקבל איזה מסר לחיים שלו, רלוונטיות. זה יסוד היסודות. ככל שאתה נהנה משיחה, אתה חייב לשאול את עצמך. שאלה פשוטה. למה הבן אדם שיושב מולי צריך לשמוע את זה? שאלה פשוטה, למה הוא צריך לשמוע את זה? למה הוא לא צריך לשמוע את השיחה האחרת? כי יש פה וורט. הוורט הזה נוגע אליו. כי יש פה איזושהי תשובה גאונית שהרי בעלה. הוא לא בא לחפש גיינס. הוא לחפש, בא לחפש חיזוק. בא לחפש אנרגיה. בא לחפש כוח. לעבוד את השם. איך השיחה הזאת עוזרת לו לעבוד את השם? זה היסוד הראשון. רלוונטיות. ולכן, כשאנחנו מכינים שיחה, כל הזמן צריכים לחשוב. לא כמה זה גאוני, אלא כמה זה נוגע לו לחיים. איפה למדתי? זה אני רוצה להביא את זה שתי דוגמאות. לפני כמה שנים, ג'אלה התחילו להגיע לארץ, שלחו חומרים לארץ, ביקשו ממני לערוך להם, מתרגמים את זה לעברית, לערוך את זה שיתאים לארץ. היה קורס על אושר. מה יותר פופולרי, פופוליסטי מאושר? ואני עבדתי והכנתי, והרגשתי שבאמת יש פה איזשהו קורס מאוד מאוד יצירתי, מאוד מאוד פותח אפיקים, מאוד שמחתי בעניין הזה. נתתי את זה לפני זה לאיזשהו דוקטור אחד שיקרא את זה. יהודי שלומד באקדמיה, שהוא גם כן כתב בעצמו על אושר, ואני נותן לו את זה בגאווה, בטוח שאני נותן לו עכשיו איזושהי יצירה שלא נכתבה כמוה, אני יודע מאז זה שחתמו את התלמוד. משהו בלתי רגיל. אני נותן לו את זה, הוא מדפדף, ואז הוא שואל אותי 5 מילים, אני לא אשכח את זה כל החיים, כשאתה מקבל מכה, אתה לכל החיים זוכר את זה. הוא אומר לי, למה זה מעניין אותי? למה זה מעניין אותי? שאלה כל כך פשוטה. אישי ובוחר בחיים לא היה שואל שאלה כזאת. בחיים לא למדנו מה שמעניין אותנו, למדנו תרס השם. אבל הוא שואל אותי, תגיד לי, למה זה מעניין אותי? למה אני צריך לקרוא את זה? מה זה משנה אם קראתי את זה או לא קראתי את זה? משהו השתנה אצלי? אם לא הייתי בשיעור היום, הפסדתי משהו? זאת שאלה עצומה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו. למה הם צריכים לשמוע את המסר הזה? מה זה ייתן להם? מה זה ילמד אותם? מה זה יקדם אותם? רלוונטיות. כל הגודל של פסח, כמו שאמרנו, יושבת על זה, ואויסונו הויצי. בפורים אתה לא אומר ואויסונו הויצי, בחנוכה אתה לא אומר ואויסונו הויצי, בפורים הרב מדייק בהגדה, שבפסח אנחנו אומרים, אשר גאולנו וגואל סביסנו. בכל החגים אומרים, גואל ישראל, עזר סביסנו, רק אנחנו גם כן ילדים שלהם. פסח זה החג היחיד שמקדימים את הגאולה שלנו לגאולה שלהם. כי אנחנו יוצאים ממצרים. זה קורה היום, זה קורה עכשיו. זה היסוד הראשון. כשאני מכין שיעור, אני צריך לשאול את עצמי, איפה זה קורה עכשיו? הרשי הזה, הדילמה הזאת, השאלות והתשובות האלה, איפה זה נוגע בו? וזה הרעיון, אם אתה דיברת, יהודי שיושב בסוף, דיברת על לשנות את האדם, מה יסוד פועל? הדבר הזה זה המצאה שהרבי הביא לעולם. זה המצאה שהתרגלנו אליה, אבל היא הפוכה מהשכל. תחשבו שהרבי לוקח שיחה, שיחה ברמב״ם. שיחה ברמב״ם. אני יודע מה, עוני שייבי קרוב על אושר, שיחה מצויר, פרס תזריה. ואיך היא מסתיימת? זה שיחה שהיא ישיבה. שיחה שהרב קץ, שהרב לנדו אמר לנו אותה בשיעור כללי. שיחה שיעור כללי אמיתי, שני גדורים, צמי דינים, כמו שיחה אמיתית, בריסק. ואיך זה מסתיים בסוף? עם האירוע לפועל. מהרמב״ם הזה לומדים האירוע לפועל משהו בחיים. אתה נורמלי? אתה תבוא לראש השיב עם דבר כזה. הוא יעלב. מה זה קשור לאירוע לפועל? באנו ליהנות מהשכן. אבל הרב מלמד אותנו. כל תרא צריכה להיות נוגעת לאדם. צריכה להיות רלוונטית. צריכה לעשות לו איזשהו שינוי בחיים שלו היום. אז זאת ההגדרה. אני רוצה לסיים את הקטע הזה בדוגמה מאוד יפה, שראיתי אותה פעם בעצמי בחיים. אשתי עבדה הרבה שנים בכולל חב"ד, והזמינו אותנו פעם איזשהו אירוע של כולל חב"ד במגדל העמק. הם הקימו שם מרפאת שיניים, והם הזמינו אותנו לאירוע שם, כאחד העובדים. כולל חב"ד, אני לא יודע בצרפת אם יש להם פעילות, אבל לשלום דוכמן בארץ יש הרבה פעילות. האמת היא שכולל חב"ד הוא קם בשביל יהודי ארץ ישראל, והם תמיד עושים הכל, עושים דברים מאוד גדולים, אבל הכל בשקט, בלי פרסום, מאוד מאוד בצניעות, אבל עושים דברים גדולים. אנחנו נוסעים למגדל העמק. עיר כזאת ישנה, פרימיטיבית, מזנחת. גם האירוע הזה, לא השקיעו הרבה בהפקה שלו. שלום דוכמן לא מבזבז כסף על שור. אז האירוע היה מאוד פשוט. הגיעו משפחה של גבירים מאמריקה שתרמו את המרפאת שיניים, קנו איזה דירה בתוך בניין, סתם בניין קנו דירה, הפכו אותה למרפאת שיניים. אפילו לא היה במה, עומדים אנשים על הכביש, סגרו שם את הכביש הקטן, איזה רחוב צדדי, סגרו את הכביש וקבעו כמה יהודים והמשפחה. האורח הכבוד היה הרב לאו. הרב לאו, אבא, סול מאיר לאו. הוא היה אורח הכבוד. חשבתי מה הוא ידבר. עניין אותי, מה הוא יגיד? הרי התפקיד של נועם באירוע צדקה זה להפליא את הנתינה. לעשות מהתורם הזה משהו שלא היה כדוגמתו מאז שרבקה אמרה לאליעזר שתה וגם לגמליך אשקה. לא היה איש טוב כזה מאז לקדים על בן גוריון. אני אומר, מה הוא יגיד? מרפאת שיניים באיזה חור במגדל העמק. אתה יודע, מאלה שבאדם תורם, יודע, שלא נדע מצרות, מחלקת ילדים בתל השומר. זה מרגש, זה מעורר את הלב. קל מאוד לפתוח את הטעם, לפתוח לאנשים את הלב. מרפאת שיניים באיזה חור, עד שאנשים נסו שעתיים להגיע לשם, עייפים, עצבנים, מהכבשים. מה הוא יגיד? הוא לוקח את המיקרופון, אפילו לא הייתה במה, אפילו לא היה מיקרופון. הוא עומד ככה ליד האנשים. והוא אומר, תראו מה זה גאון, לא סתם הרב לאו, גאון עולם. הוא אומר ככה. הוא אומר, תחשבו איזה חסד זה לתת מרפאת שיניים. כשלילד יש בעיה בשיניים, הוא לא יכול לחייך, הוא לא יכול לצחוק. כשכל החברים שלו נעמדים לתמונת מחזור, יודעים מה זה תמונת מחזור, תמונה בסוף השנה, כשכל החברים נעמדים לתמונת מחזור עם פה פתוח, הוא עומד עם פה סגור, מתבייש. איזה חסד זה לתת מרפאת שיניים. מבטיח לכם שהתורמים האלה הלכו לתת עוד 10 מרפאות שיניים. למה? מה הוא עשה? מה הגאונות? אילוי, מה הגאונות שלו? הוא היה יכול להגיד איזה וורט, על סדוק פרסוי, אכתיף, תח, לא שמתיתן, אני יודע, כמו כל הרבנים. מה הוא עשה? הוא לקח משהו, עצב, שחשוף לכל אחד. לכל אחד הרי יש בעיה עם הפה שלו. הוא פוחד לפתוח את הפה, לסגור את הפה, לחייך, לצחוק. הוא נמוך מדי, הוא שמן מדי. הולך הרב לאו, הוא משחק עם הדבר הזה. נוגע לכל אחד בלב. זה הפירוש להיות רלוונטי. להיות רלוונטי, הפירוש הוא שאתה משחק עם איזה עצב של בן אדם. אתה פורט לבן אדם על משהו שהוא היום מתווכח עם אשתו עליו, שהוא מחר יתווכח עם השותף שלו בעבודה עליו, שהוא מחרתיים יתווכח עם היצר אורי שלו עליו. משהו שנוגע לו, שאלה שהוא שאל את עצמו, איזשהו ספק שקיים אצלו. ולכן כשאנחנו לומדים שיחה, לא מספיק שהרעיון הוא רייך, לא מספיק שיש פה מהפכה תפיסתית בהבדל בין רשי ברמב״ם. השאלה היא, איפה הבן אדם ייזכר בזה בסלון? איפה הבן אדם ייזכר בזה במטבח? איפה הבן אדם ייזכר בזה בחדר שינה? איך הוא ייזכר בזה במשרד? איך הוא ייזכר כשהוא הולך ברחוב? משהו שנוגע לחיים שלו, זה יסוד ראשון. אז אני חוזר על זה. אמר הרב הרייץ ששיעור טוב פירושו שיעור שגורם חוויה. שיעור שגורם לבן אדם לרצות לחזור על זה. מה יגרום לבן אדם לחזור על זה? אם זה יהיה רלוונטי. אם זה יענה לו על איזשהו ספק שקיים בחיים שלו. זה רעיון ראשון. רעיון שני, בתוך העניין של רלוונטיות, וזה עוד יותר, ושוב, אמרתי, אני מדבר על שיעור פרשת שבוע, שיעור חסידס, לא מדבר על שיעור הלוך, זה עולם אחר. למרות שהעקרונות האלה נכונים גם לשעה, אבל זה דגשים אחרים. הדבר השני, שזה היסוד של הגודל של פסח, סיפור. מצווה עולנו לספר. אפילו כולנו חכומים, כולנו נבואינים, כולנו ילדים מסכול הטיירו, מצווה עולנו לספר ביציאת מצרים. אומרת לך הגודל, יושבים ביחד רב עקיבא ורב טרפון שהיו מסובים בבני ברק. הם יודעים את האגודה ישר והפוך, הם כתבו את האגודה. מה הם צריכים לספר סיפור יציאת מצרים? דצה חדש ויחד, ירדנו למצרים, עבודים היינו, היו צרות, 10 מכות. מה הם צריכים את זה? הם יודעים את זה בעל פה, הם יודעים את זה משמאל לימין, לקרוא את זה הפוך הם יודעים. הם רוצים עכשיו להתחיל לדבר גדורים, צווי דינים, לאופן עניין יציאת מצרים. אומרת לך האגודה, אם לא סיפרת את הסיפור, לא יצאת ידי חובה. למה? מה הסוד של סיפור? למה כל החסידס, כל העולם החסידי יושב על סיפור? בדיוק בגלל העניין של רלוונטיות. סיפור מוריד את הרעיון מהראש של הלב. סיפור אומר לבן אדם, מה שלמדנו היום זה לא תיאוריה לישיבה, זה מציאות. זה קיים אצל אנשים בחיים. סיפור מחזיר אנשים בתשובה. וורט לא מחזיר אנשים בתשובה. סיפור מחזיר אנשים בתשובה. כי סיפור אומר לאנשים, תשמע, חיים ככה, זה עובד. הלו, זה פועל, it's work. אנשים חיים ככה. דיברנו פה על מסירות נפש, דיברנו על הקיידה. הנה, אתמול היה יהודי שהתלבט אם לסגור את החנות בשבת וסגר. אז הוא מבין שזה אמיתי, שזה עובד. סיפור חוצה את מיצר הגור. סיפור זה התגברות על קליפת המלאק. אם המלאק רוצה להשאיר דברים ברעיון שלא ירד ללב, הסיפור זה התיקון לקליפה סמולית. פשוט להוריד את הדברים, זה הופך את זה לרלוונטי. ואני רוצה להביא לזה דוגמה מהחיים שלי. דוגמה שאני, חומרים, כל היום אני חי בעוצמה של סיפור, אבל יחד עם זה דוגמה אחת שאני לא אשכח אותה לעולם. סיפרתי את זה אז בכינוס השלוחים. כבר כמה שלוחים חזרו אליי, אמרו לי שהדוגמה הזאת לא יוצאת להם מהראש. מי שמכיר קצת את הדינמיקה בארץ, מסתם היום זה גם פה, יודע עד כמה הסיפור הזה הוא משמעותי. אני לפני כמה שנים, כבר לא זוכר כמה זה היה, מקבל טלפון מהרב יהודה בוטמן. הוא שליח ברמת השרון. רמת השרון, עיר במרכז, אחת הערים הטובות בישראל, היוקרתיות בישראל. יש לו גם קהל טוב, קהל מבוגר, קהל רציני, קהל חושב, אשכנזי, באמת, הם ציבור שאנחנו רוצים להגיע אליו. והוא אומר לי, תשמע שניאו, רוצים אצלנו, ביקשו ממני למסור קורס על רפואה ומוסר. אתיקה ומוסר, רפואה ואתיקה, הלכה ואתיקה. ואני לא בעניין, זה כבד למידה שצריך להיכנס להכין, תבוא תמסור. אני גם לא הייתי יותר מדי בעניין, אבל דווקא מצחן בין האתגר הזה, אמרתי, אני בא. אוקיי, קבענו תאריך, עשינו סיליבוס, 6 מפגשים. אני שואל מה החבר'ה רוצים, מה יהיה השיעור הראשון? כמעט נפל לי השופרת מהיד. הוא אומר לי, הם רוצים שהשיעור הראשון יהיה על הערכת חיים, אי-הערכת חיים. כשאדם מגיע למצב סופני לא עלינו, האם למשוך את החיים שלה, שמסתם מכולם כבר נשאלו, שלא עלינו ולא על אף אחד שלא נדע, אבל שאלות שהן מצויות. אדם זקן, אדם בן 90, מורדם, האם לנסות להאריך לו את החיים עוד פעם ועוד פעם, או שגמרנו, להגיע לשלב ולהגיד, הבן אדם חי רק על הנייר, בשביל מה להחזיק אותו פה? נוציא אותו, ניתן מיטה לבן אדם אחר, נציל חיים של אדם צעיר. ליניארה. הנושא הזה של הערכת חיים, אי-ערכת חיים, זה מהנושאים הכי קשים לדבר עליהם. בוא נאמר את זה ככה, זה מהנושאים שאנחנו יודעים שאנחנו צודקים, ואנחנו לא יכולים לשכנע בזה. אנחנו צודקים בראש, קשה לנו לשכנע בלב. ואני מכין ולומד את כל הסיסמאות, שאי אפשר לקצר חיים, ואחר כך לשבור הוא נותן חיים, וכל רגע בחיים הוא משמעותי. אני יודע שישבו מולי אנשים, יצחקו ממני. מה אתה מבלבל במוח? שוכב בן אדם עם מוות מוחי, המוח לא עובד. הוא חי בזכות המכונת הנשמה. בזכות המכונה שמחזיקה אותו. אז מה אתה אומר לי שהוא חי, וכל רגע הוא חי? הוא לא חי. אם לא הייתה מכונה, הוא כבר היה מת. אז למה להחזיק אותו פה? לא חבל על המיטה, בגללו אדם צעיר שוכב במסדרון, מקבל חיידקים. אז אני אומר, מבחינת השכל, הכנתי את כל הסברות. ידעתי שאני לא אשכנע אף אחד. מה אני עושה? אמרתי, אני חייב סיפור. חייב איזה מייסה שיגרום לאנשים להזדעזע ממה שאני אומר. שהדברים האלה ירדו להם מהראש ללב, יפחידו אותם. התחלתי לחפש. ישבתי באינטרנט שעות, אני אומר לכם שעות, בזבזתי, להגיע לאיזשהו סיפור הזה. הגעתי שוב להרצאה של הרב לאו. הרצאה שהוא מסר על אתיקה והלכה. והוא סיפר סיפור כזה. לא יודע אם הסיפור היה, לא היה, מה זה משנה, אבל הוא המציא אותו בשבילי, אז זה עזר לי. הסיפור ככה הוא מספר. הוא מספר, בכלל בסיפור לא צריך שהוא יהיה, העיקר שהוא יכול להיות. זה העיקר, זה לא משנה אם הוא היה עוד. הוא מספר סיפור כזה. הוא אומר, לפני 40 שנה, אולי 42, הוזמנתי לוועידת רבנים בבלגיה, אולי בהולנד. ישבנו קבוצה, לא סליחה, לא ועידה של רבנים, ועידה של אנשי דת. והנושא היה, הנושא הזה של המתת חסד, איך אומרים המתת חסד? נותן את זה, כן? המתת חסד, הערכת חיים, קיצור חיים וכו'. הוא אומר, ואני מוזמן כרב, כנציג היהודים, מזמינים אותי מהארץ, נדמה לי שהוא היה אז הרב של תל אביב. מולי יושבים נציגים מכל הדתות, רופאים, מנהלי בתי חולים, משפטנים, אנשי אתיקה. ואני עומד ומדבר, אומר את עמדת ההלכה, שאנחנו לא לוקחים חיים, רק הקדוש ברוך הוא לוקח חיים. אנשים מסתכלים עליי, רופאים, כאילו מה מבין האברך הזה ברפואה? בסדר, אתה צודק מבחינת הסברה, במציאות זה לא עובד, הבן אדם לא חי, מה אתה מלבל במוח? ואני כך מסיים ואני מרגיש שזה לא תפס. ואני מתיישב. ואז קם רופא, רופא זקן, אדם בן 80. מבקש, הוא לא היה חלק מהנועמים, הוא קם אחריי. וזה מאוד לא מקובל, זה הולנד, זה בלגיה, זה אנשים מאוד יקים, מאוד מסודרים, מאוד מכובדים. אבל הוא קם, והוא אומר, אני רוצה לספר לכם משהו. שמעתי את דבריו של הרב מירושלים, שמעתי מה הוא אמר, אני רוצה לספר משהו. והוא מספר סיפור כזה. הוא אומר, זה היה לפני 50 שנה. הייתי רופא סטאז'ר, רופא בסטאז' בסוף תקופת ההתמחות, לפני שאני הופך להיות רופא מן המניין. אני עומד בבית חולים בחדר מיון, יודעים מה זה חדר מיון? בכניסה לבית חולים, אני עומד לבד, שעת ערב, אני רופא תורן יחיד. 20:00, כל מה שאני מבקש, שהמשמרת תסתיים, שלא יקרו שום צרות, ב-23:00 ללכת הביתה לישון. 24 שעות אני עומד על הרגליים, ללכת כבר מפה. 22:30, סירנות של אמבולנס מבחוץ, פרמדיקים רצים עם אלונקה, אני רואה את המראה הכי קשה, לא שראיתי אז, שראיתי עד היום. נכנס עיקר מבוגר, שחטב עצים, ודפק לעצמו את הגרזן בראש, ונכנס עם הגרזן עוד במוח. והם רצים איתו פנימה, ואני רואה את המראה הזה, את המוח פתוח. אני מבין שהבן אדם הזה, זה... אין לו הרבה סיכויים לחיות. ואני פה ילד צעיר במחלקה, לא יכול לטפל בדבר כזה, אני מתחיל להרים טלפונים, רופאים מתחילים לרוץ, רצים רופאים בכירים, פותחים את חדר ניתוח, כירורגים, נוירוכירורגים, נוירולוגים מתחילים לרוץ, ואני רופא צעיר, נותנים לי את התפקיד להתקשר למשפחה, להזמין אותה. אני מתקשר אליו הבית, היו לו 3 בנים, מזמין את כולם לבוא, כולם רצים, כולם מגיעים. אני אומר לו, אבא שלכם בחדר ניתוח, מה שאנחנו צריכים ממכם עכשיו זה דם. צריכים כמויות של דם לתת לו, כל מה שהוא איבד. תיכנסו, תעשו בדיקות דם, שנראה למי יש את הסוג הכי קרוב לאבא. הילדים שלו ביקשו כמה דקות לדבר. להתייעץ. נכנסו לחדר סמוך, שוחחו ביניהם כמה דקות, ואז הם חוזרים, אומרים לי, אתה הרופא אחראי על המקרה, אתה קיבלת את אבא, אתה מנהל את התיק? אמרתי, כן. הם אומרים לי, בהי לישנה, התייעצנו, והחלטנו שאבא כבר חי מספיק. אתם לא צריכים להילחם על החיים שלו. הרופא הזקן הזה אמר את המשפט הזה, התיישב, וכולם הבינו את המסר. שאם אנחנו מתחילים לקבוע, מה זה חיים ראויים ומה זה חיים לא ראויים, אין לדבר סוף. אם נותנים לבן אדם את ההחלטה, להחליט שהוא צריך לחיות, הוא חבל על המיטה שלו, עדיף להביא אדם צעיר, זה מדרון חלקלק. יודעים מה זה מדרון חלקלק? בעברית אומרים. מדרון שמחליקים בו, מדרון חלקלק שאין דרך לעצור אותו. אגב, באותה בלגיה, לא מזמן קראתי בעיתון הארץ, באותה בלגיה לא מזמן התירו לבחורה בדיכאון להתאבד. כי היות שהיא בדיכאון, אין טעם בחיים שלה, מותר לה לקחת את החיים שלה. אם אנחנו, הנאצים, היה להם את המבצע שהם הרגו 40,000 חולי נפש, כי הם החליטו שהחיים שלהם לא שווים, אז חבל להחיות אותם. אם אנחנו מתחילים להחליט שאלה חיים ראויים, אלה חיים לא ראויים, אז משוגעים החיים שלהם, אנשים חולי נפש הם לא חיים, אנשים עם תסמונת דאון הם לא חיים, אנשים אוטיסטים הם לא חיים, איפה זה נגמר? אנשים בדיכאון הם גם לא חיים, איפה זה נגמר? והמסר הזה הוא עבר. אני לוקח את הסיפור הזה. ואומר את זה ברמת השרון. עם זה אני אמרתי את כל השיעור על עניין של הערכת חיים, היא הערכת חיים, וסיימתי עם הסיפור הזה. אחר כך הרב בוטמן שולח לי אס-אמס, שהוא קיבל מאחד המשתתפים, והוא כותב לו, הרב הצעיר שהיה פה, ענה על השאלה הכי גדולה שיש לי על הדת. עכשיו, זה לא אני, זה הסיפור. הסיפור הזה העביר את המסר מהמוח אל הלב. הוא אמר להם, רבותיי, שאתם מתחילים להגיד לבן אדם הזה שימות, מחר הילדים שלכם יגידו, תמותו כבר, אנחנו רוצים את הבית שלכם, רוצים את הנחלה שלכם. כל אחד שמדברים בסיפור, כל אחד מתרגם את זה לחיים שלו. אז אלו שני יסודות. כשאנחנו הולכים לשיעור פרשת שבוע, כשאנחנו הולכים לשיעור בחסידס, אנחנו צריכים לחשוב לא כמה זה גבוה ולא כמה זה רייך, אלא כמה זה רלוונטי. איפה אני מדגדג את הבן אדם, מדגדג את הבן אדם בשיעור, בספקות שנוגעים לחיים שלו. איך אני מוריד את זה לתוך החיים שלו? א', בנושא עצמו, בעירו אלה פועל. אבל לא רק בעירו אלה פועל ובנושא, אלא דרך הסיפור. וזה אומר לא ללכת לשיעור. לא ללכת לדרשה בשבת, דרשה זה אפילו יותר חשוב משיעור. לא ללכת לדרשה בבית כנסת אם אין לך סיפור טוב. אני רוצה להגיד לכם שאני כשאני מכין שיעור, לפעמים החלק שלוקח לי הכי הרבה זמן זה למצוא סיפור. החלק שלוקח לי הרבה זמן זה למצוא בדיחה. לא יודע כמה זמן אני מתבייש לספר, כמה שעות אני מבזבז בשביל למצוא בדיחה, בשביל למצוא סיפור, אבל זה הדם של השיעור. זה הלחם, זה השלט של השיעור. מה שאנשים יזכרו, אני זוכר, אני הוצאתי ספר שנקרא ארץ ושמיים, ספר ראשון לפרשת שבוע, והוצאנו אותו בידיעות אחרונות, הוצאתי ידיעות ספרים, התחייבנו להם למכור תוך, לא זוכר, חודשיים, נדמה לי 5,000 ספרים, וזה היה נשמע לי מאוד הרבה, זה ספר ראשון שהוצאתי, הייתי ילד צעיר, לא ידעתי איך אני אמכור כל כך הרבה, אז התחלתי ללכת, הלכתי לכמה פוליטיקאים, הלכתי לראש הממשלה, לעוד כמה שרים, לתת את הספר, אמרתי, יהיה תמונות, וחב"ד אונליין וזה, זה יגרום לסלוחים לקנות. לא יודע איך זה בא פה, אבל בארץ יש לאנשים רגש נחיתות לפוליטיקאים. אם פוליטיקאי יצטלם עם חב"ד, זה אומר שאנחנו מאוד מאוד חסידים שיעים. אז כשרואים תמונות עם פוליטיקאים, זה עושה הרבה כבוד. טוב, הלכתי. הייתי אצל כמה שרים, הייתי אצל ראש הממשלה, הייתי יאיר לפיד, זה היה שר האוצר, הייתי אצל כמה שרים, כולם קיבלו, אתה יודע, עשו תמונה והלכו הלאה. הייתי גם אצל נפתלי בנט, הוא היה שר הכלכלה, יאמר לשבחו, נתתי לו את הספר, הוא היחיד מכולם שפתח אותו. פתח את הספר, נפדף בו, ואז הוא קם מהמקום, פשוט מתנפל עליי, הוא כזה איש מופרע, עם תנועות מהירות, קם, פשוט התנפל עליי, חיבק אותי, אומר לי, זה הדבר, זה הדבר. בסוף כל רעיון לפרשה, כתבתי סיפור קצר. הוא אומר לי, תשמע את הרעיונות שאתה אומר, אף אחד במילי לא יזכור. הסיפורים שלך הם יזכרו. ואני רוצה לסיים את זה במשפט מאוד חזק. תזכרו את המשפט הזה, תרשמו אותו לעצמכם. אני, על המחשב, אני אראה לכם, יש לי את זה על כל השולחן עבודה, על כל הדסקטופ שלי. המשפט הזה אומר ככה, אף אחד לא יזכור מה אמרת לו, אבל אף אחד לא ישכח מה גרמת לו להרגיש. שוב, אף אחד לא יזכור מה אמרת לו, אבל אף אחד לא ישכח מה גרמת לו להרגיש. אם אנחנו מצליחים בשיעור לחצות מהמוח אל הלב, אם אנחנו מצליחים לגרום לבן אדם בשיעור להתרגש ממשהו, בשיעור שהוא יזכור אותו, שיעור שהוא יעביר אותו לאחרים, הוא ירצה לשתף בו אחרים, הוא ירצה לבוא עוד פעם לשיעור כזה. אז שוב, אמרתי, אני לא יודע אם זה נכון בגמרא, לא יודע אם זה נכון בהלכה, זה בוודאי לא נכון בגמרא ובהלכה. אבל על כל פנים, מה שנוגע לפרשת השבוע, מה שנוגע לחסידס, זה במפורש שיעור שאמור לרגש. ולכן אני צריך לשאול את עצמי, כשאני חושב אותו פרשת שבוע, איפה זה מרגש? איפה זה נוגע בן אדם? איפה זה יוצא מהטקסט ונכנס לבטן? נכנס לו, ותרוס לו בתוך מעין. נכנס לו לתוך המעין. איפה זה ידקדק אותו במשהו? איפה זה יתווכח במשהו שהוא חשב עליו, בספק שקיים בתוכו? אז זה בעניין הזה. אגב, אם מדברים על הגודל של פסח, הגודל של פסח משתמשת גם בטיפ, דיברו פה ואמרו שאני אדבר על טיפים, הטיפ שמדברים עליו בכל קורס לרטוריקה, יש מושג בעברית שנקרא מזניקי קשב, לא יודע איך הם מתרגמים את זה. מזניקי קשב זה אלמנטים שגורמים לבן אדם להקשיב, לחזור אליך. אתה מדבר, ואז בן אדם, אגב סתם שאלה, כמה זמן אנשים יכולים להתרכז בדבר אחד? מישהו יודע, היום יש מחקרים של מוח, זה מאוד קל לגלות את זה. כמה?
7 דקות.
עד 7 דקות. אגב, זה מה שאומרים הרופאים, כי הם מדברים כנראה על עצמם. האנשים שאנחנו מדברים איתם, אולי 7 שניות. תבינו, כשאנחנו הולכים לשיעור, וכל בן אדם הגיע עם המכשיר הזה, במכשיר הזה, ככה קראתי לא מזמן נתון, יש 400 ערוצים מכל התחומים, ערוצים, חדשות, בנקים, טלוויזיה, וואטסאפ, פייסבוק, לא יודע. יש 400 גורמים שמתחרים איתך. אתה מסכן, אתה עומד מולו מדבר, אם יש לו את המכשיר הזה בכיס, אתה מתחרה מול 400 מתחרים עכשיו. אתה צריך להיות יותר מעניין מהמכשיר הזה. זה דבר שהוא מאוד לא פשוט, ולכן זה אומר שגם אם אתה מאוד מאוד מעניין, תוך 7 דקות הוא בוודאי יחזור למכשיר הזה. אני אצלי בשיעור ביום חמישי, תמיד בשעה הזאת יש לנו שיעור כל שבוע בבית כנסת, אנשים יושבים בטלפונים, למה? כי ביום חמישי בלילה יש את המשחק של מכבי תל אביב בכדורסל. כל החורף, כל החורף או כל הקיץ, אני לא יודע, כל החורף נראה לי. אז כל השיעור הם יושבים עם זה. כבר כמה פעמים באמצע השיעור היה שבן אדם יושב, יש אלוהים, אין. יש אלוהים, אין. היה כמעט גול ולא היה. טוב, אז אנשים יושבים, אתה צריך יותר מעניין ממכבי תל אביב, זה לא דבר פשוט. כמה זמן אדם יכול להתרכז בך עד 7 דקות? ולכן יש מושג, ולכן יש מושג שנקרא מזניקי קשב. מזניקי קשב פירושו שכל 7 דקות, כל 7 דקות, אתה חייב לשלב בשיעור איזשהו אלמנט שיחזיר אותו אליך. כל 7 דקות. תשימו לב, שבן אדם, אני משתדל כשאני בונה שיעור, בדרך כלל זה בנוי על קטע או על עמוד. אני מחלק את השיעור, נגיד, ל7 עמודים, ממוצע של 40 דקות, זה בערך 7 כפול 7. אני משתדל שבכל עמוד יהיה משהו. יהיה סיפור, יהיה בדיחה, יהיה שאלה מעניינת. מזניק קשב מאוד טוב, זה להחזיר, זה להגיד שם של בן אדם. אני הרבה פעמים בשיעור אומר, זה מתרץ את מה ששמואל שאל קודם. הוא לא שאל וזה לא מתרץ, אבל זה לא משנה. כשהזכרת שם של בן אדם, כולם חוזרים אליך. ברגע אחד הם מוצאים את הראש מהטלפון, לדעת מי זה שמואל הגאון ששאל שאלה טובה, שהרב הולך לתרץ את זה עכשיו, והרב זוכר את זה מלפני חצי שעה. הרעיון הוא ששיעור לא בנוי על מלל. שיעור בנוי מקבוצות של 7 דקות, שכל הזמן צריך להחזיר אליך את האנשים. וגם העניין הזה, והגודל של פסח הוא מאוד חזק. הגודל של פסח זה לא ספר של מלל, זה ספר שהוא מלא אקשן, מלא פעילות. מורידים את הכוס ומחזירים את הכוס, ומי שעושה סדר ציבורי, כולם עושים. כל כמה דקות יש לך דרך להחזיר אליך את האנשים. עכשיו ממלאים כוס, עכשיו שותים כוס, עכשיו באמצע המגיד, שזה הכי ארוך וזה לא נגמר, יש דצה חדש באחר. איזה כיף, מעבירים כוס, כולם שופכים, כולם זה. זה מלא המחשות, מלא דרכים להחזיר אליך את האנשים. אז אני מסיים את העניין הזה. כשאני מדבר על שיעור פרשת שבוע, שיעור חסידס, שזה שיעור שעיקרו, עיקרו הוא לא information, אלא עיקרו inspiration. עיקרו זה השראה, עיקרו זה חוויה, עיקרו זה לתת לבן אדם איזושהי התרוממות רוח, אני צריך 3 דברים. דבר אחד אני צריך, רלוונטיות. לייצר את הרלוונטיות אני צריך דרך סיפור, דרך מזניקי קשב, דרך שאלה מעניינת, לא דיברנו על זה בכלל, דרך שאלה מעניינת, אלה הדברים שגורמים לשיעור באמת להיות משהו שמתנהל עכשיו. אגב, זה מאוד מאוד נכון ביחס לסיפור. מי שיקשיב לאדם שיודע לספר סיפור, סיפור טוב מורכב מכמה שיותר פרטים שאנשים מכירים. אם אתה מספר סיפור על פריז, תספר איפה זה היה, על הרחוב, ליד הרמזור, משהו שאנשים יכולים להתחבר אליו. מי ששמע פעם את הרב לאו מספר סיפור, הוא תמיד מחבר את זה למציאות, הוא תמיד יספר איפה זה היה, באיזה תקופה, מי האנשים שעברו שם, זה חלק מרלוונטיות. זה חלק מלגרום לאנשים להרגיש שזה משהו שקורה סביבם. זה קורה עכשיו, אני מכיר את זה, זה קרה איתי, אני מכיר את האנשים, הכרתי את הסבא של האנשים. זה מאוד מאוד מציאותי, זה מאוד מאוד חשוב לעניין הזה. אז זה בעניין, כמו שאמרנו, ששיעור של פרשת שבוע, שיעור או שיעור אקסידס. אם אני מדבר על שיעור הלוכה, שזה הכותב השני, וזה אני חושב שכששלוחים מדברים על התחרות מול המסנגדים, תחרות מול הספרדים בעיקר, אפילו יותר מהמסנגדים, זה בעיקר בעניין הזה של הלוכה, כי הם בהלוכה מאוד מאוד חזקים, זה עיקר הלימוד של הספרדים, זה הלימוד ההלכה, ובדרך כלל גם יהודי ספרדי שבא לבית כנסת, מבחינתו רב, מה זה רב אצל יהודי ספרדי? זה מי שיודע הלכה, נכון? רב זה מי שמלמד אותו איך לנהל את הבית שלו, שכשיש לו שאלה בבשר בחלב, שאלה בתארת המשפחה, שאלה במקווה, שאלה במזוזה, מישהו שעונה לו. אני חושב שבהלכה, החלק הכי חשוב זה הכנה טובה. פשוט להתכונן, יש לנו פחד למסור הלכה, מאוד מובן למה יש לנו פחד למסור הלכה, משום שכל שאלה גוררת עוד 10 שאלות, שאתה לא יודע את התשובות. זה מאוד קשה, באמת מאוד קשה. יחד עם זה צריך לדעת, היום בארץ יש, לא חושב שזה מתורגם לצרפתית, אבל זה חבל, יש חומרים בהלוכה מאוד מאוד חזקים, זה מאוד מצליח. יש בארץ איזה 150-200 שיעורים בהלוכה היום, בגלל הבעיה הזאת של התחרות מול הספרדים. אז בארץ יש כל עיירות הפיתוח, כל הפריפריה, כל הדרום, בתי כנסת ספרדים ענקים, ואנחנו מאבדים את האנשים. אז באמת התחילו מסגרת מאוד מאוד חזקה בהלכה, זה מאוד הולך. אני במשך הזמן הלכתי ללמוד את זה, איך זה עובד השיעורים בהלכה, הקשבתי לרבנים הספרדים הרבה, הייתי מקשיב כל יום שלישי בלילה, הייתי חוזר משיעור, היה ברדיו שיעור של הרב יעקב יוסף, הבן הגדול של הרב עובדיה. הוא כבר נפטר, הוא היה יהודי מאוד מאוד מיוחד, בלי קשר, והייתי שומע, הייתי מקשיב לשיעור שלו כל יום שלישי בלילה. היה שם שני דברים מאוד גדולים. א', ידע עצוב בהלכה, אבל משהו שהוא מאוד חשוב, וזה קשור למה שאמרנו קודם על הרלוונטיות. הוא היה מלמד הלכה בצורה שהדברים היו קורים עכשיו, הוא לא היה רק אומר כך וכך, על כל דבר היה לו סיפור. נכנס בן אדם לאבא, מועל, לפני שקיעה, מה לעשות, איך לקרוא, כל דבר סיפור. גם בהלכה כשאנחנו מלמדים, מאוד מאוד חשוב שזה יהיה חי, לא רק לומר את ההלכה, לנסות לבנות איזשהו מקרה מתוך החיים של הבן אדם, וידע, פשוט לאסוף הרבה מידע. לכן אני חושב, בשיעור בהלוכה לא צריך לפחד מזה, אבל צריך להתכונן טוב. צריך, יש היום חומרים שאפשר להתכונן טוב. הדבר הכי חשוב בהלכה זה לשדר ביטחון, זה להיות עקבי למה שאתה אומר, לעמוד מאחורי מה שאתה אומר, להתכונן טוב מראש, אפשר לצלוח את זה, אפשר למסור שיעורים טובים, זה באמת מה שמרים רב, תדעו לכם. אני אצלי בבית כנסת כל ליל שבת, התחלתי לפני שנתיים, בחורף, כל ליל שבת, אני לא מדבר פרשות שבוע. שיחה אני אומר ביום ואומר בסעודה שלישית. ערב שבת אני אומר הלכה. אני ראיתי שזה משנה את כל המעמד שלי כרב. אפשר להסתכל עליי כדרשן, עד שאני לא אומר לאנשים, מה מברכים הזיינס, מה מברכים המועצי, אני לא רב. אני דרשן, אני דברים מאוד יפים. רב זה משהו אחר, רב זה יהודי שהוא בר סמכה והלוכה. ואני עושה את זה בצורה מאוד מעניינת. אני חושב, אני תמיד פותח עם איזשהו מקרה. אני שואל אנשים, אני אומר לבן אדם, יצאתם מהבית לבית כנסת, פתאום אתה מרגיש שהארנק אצלך בכיס, הכרטיס אשראי בפנים. מה אתה עושה? להחזור עם זה הביתה, להניח פה. לשאול שאלה דרך מקרה, לשאול שאלה דרך סיפור. כשאתה מעלה את השאלה דרך סיפור, זה מעניין אנשים. לבוא עם תשובה, עם כמה ספרים, אפשר לצלוח את זה, זה לא מאוד קשה. אז אני מסכם, מה שחשוב בהלכה זה מקרה מעניין, שאלה מעניינת, להציג את זה תמיד דרך סיפור, ולבוא עם כמה שיותר מידע. להכיר את הנושא עם כמה שיותר שכתבו עליו, ספרדים, אשכנזים. היום אפשר לעשות את זה, כמו שאמרתי, מי שרוצה יזמין מהארץ את החומרים בהלכה, חומרים מאוד טובים. אני לא משוחד בזה, אין לי, אני לא קשור למערכת הזאת. מי שעושה את זה, זה אנשים מאוד מאוד מוכשרים, אישי לינק, אברך תלמיד חוכם גדול, יש שם גם רבנים ספרדים, בכל הלכה מביאים מה שהרב עובדיה פסק, אם יש, זאת אומרת, הבדל בין אשכנזים לספרדים, אז בכל הלכה יש גם בן איש חי, גם הרב עובדיה, בשביל שהספרדים, זה מאוד חשוב, כי דבר שיכול להרוס לך, דבר שיכול להרוס שיעור בהלכה, יכול להחריב שיעור בהלכה, אם אתה אומר הלכה, וקם בן אדם ואומר, הספרדים לא עושים ככה. אם אתה לא יודע את זה, זה מחריב לך את השיעור. אתה יוצא גם במארץ, אתה גם יוצא נגדו, כאילו שאתה לא מכבד אותו. לכן לשיעור בהלכה, אנחנו, המערכת, משקיעים הרבה הרבה כוחות לברר את דעת הספרדים. גם אם אתה לא אומר את זה, אבל אם ישאלו, אתה אומר, אתה צודק. נכון, כמו שאתה אומר, כך מנהג הספרדים, כך כותב המחבר, כך כותב הבן איש חי, כך כתב הרב מרדכי אליהו, וכולי, לפחות יש לך את הידע. אז זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, כשאתה ניגש להלכה, לדעת את חילוקי, לדעת את החילוקים. אז אני מסכם, אמרתי, אני חושב שהדבר הכי חשוב תמיד, זה להציג את ההלכה בעזרת סיפור, ולבוא עם כמה שיותר מידע, אפשר לעשות את זה, זה לא סופר. עוד משהו? רוצים לשאול משהו? רוצים לזה? אוקיי, יישר כוח. תודה.
אני אגיד איש שאני אדבר איש.
מה זה? זה נקרא לא חולה מה זה, זה... ישרוליק, מה? במצח. כן, הוא...